לכולם, אנחנו נמצאים ביום שלישי, י"ב באדר תשע"ח, יומיים לפני תענית אסתר, לא, יום אחד לפני תענית אסתר, יומיים לפני פורים, ואני רוצה יחד איתכם להתבונן על מגילת אסתר. אני ביקשתי מכולם לפתוח במגילת אסתר, פרק א', נמצא לכולם תנכים, ובואו ונראה איך הדברים, לאן אני מוליך אותם, כי אני רוצה לעשות איזה שינוי. אני רוצה לעשות שינוי בשיעור הזה, בתפיסה. כשאנחנו מדברים על מגילת אסתר, אנחנו מדברים על אוי, עם ישראל. עם ישראל, עם ישראל נמצא במצוקה, עם ישראל רוצים להשמיד אותו, עם ישראל ועם ישראל ועם ישראל. כלומר, הפן הציבורי הכללי שיש בעניין הזה של חג הפורים. אני רוצה לקחת את הדבר הזה שנקרא חג הפורים ולהפוך אותו מהצד הכללי, הצד של עם ישראל, להפוך אותו למשהו מאוד מאוד פרטי, אישי. מגילת אסתר היא לא רק מבט היסטורי על מה שהיה לעמנו בזמן אחשוורוש, אלא אני רוצה יחד איתכם לראות איך הדברים האלה קשורים אלינו למאה ה-21, תשע"ח, לכל אחד ואחד מאיתנו, מתוך נקודות שמצויות במגילה. כולנו יודעים ומכירים בעובדה, שתכף נראה אותה, שאנחנו בזמן מסוים כזה או אחר, במצבים כאלה או אחרים, אנחנו מתקשים מאוד ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו מרגישים רחוקים, מרגישים לא שייכים, מרגישים שאין מצב ליצור קשר ולהיות יחד עם הקדוש ברוך הוא, ובאמת לקיים את המצוות, לקיים קשר אוהב, חם, אכפתי בינינו לבין הבורא. ואני רוצה להראות לכם את זה בתוך המגילה, תוך כדי כך שאנחנו ניצמד לדמויות מסוימות במגילה ונבחן את ההתנהלות ואת התגובות, ובזמן שאנחנו נבחן את התגובות, למעשה כל אחד ואחד יכול לקחת את שמו ובמקום לומר ויאמר התך, תגיד רגע, זה אני, זה אני, נשים את שמך ופתאום נגלה פנים חדשות במגילת אסתר. נכון, הקדוש ברוך הוא עשה נס לעם ישראל, ועל זה אנחנו שמחים וקוראים מגילה, שולחים לשלוח מנות ומתנות לאביונים, כן, ודאי, וכמו שעשה הקדוש ברוך הוא נס בימים ההם, ככה יעשה גם בזמן הזה. אבל אנחנו מדברים פה על הנס הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו, והמגילה למעשה מציגה בפנינו ברובד הפרטי שאנחנו נגיע אליו, איך אנחנו צריכים להתבונן אל עצמנו וביחס שלנו אל כל דבר שהבינו שם. ואני רוצה יחד אתכם להתחיל, יש לכם דף מקורות גם, אנחנו נדלג לפעמים מהתנ"ך לדף המקורות ובהפוכה, מה שנקרא, מדף המקורות אל התנ"ך. נא לפתוח במגילת אסתר בבקשה. תודה. אני רוצה להתחיל. והפסוק הראשון הידוע במגילת אסתר אומר, ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהוד ועד כוש, 27 מדינה. בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למולכו, עשה משנה לכל שריו ועבדיו כפרס ומדי הפרתמים, ושרי המדינות לפניו, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת עיקר תפארת גדולתו ימים רבים, 80 יום. ומה ידוע? במלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למי גדול ועד קטן, משתה 7 ימים בחצר בינת גיתן המלך, סליחה, בחצר גינת ביתן המלך, חור, כרפס ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן, על גלילי חסף, בעמודי 6, מיטות זהב וחסף, החסף. או, חסף, מה קורה? כבר הגעתי לפורים, כן, אתם רואים, לא צריך לשתות. על רצפת בד ושש בדם וסוחר. והשקול בכלי זהב יחידים יחידים מכלים שונים, ויד מלכות רב יד המלך, והשתייה חטאת אלומס, יחד ניסה למלך על כל רב ביתו, לעשות כרצון איש ואיש רק על הפסוקים הללו, שמונה פסוקים הללו אפשר לדבר שבוע. אבל אני רוצה לקחת את הרקע הזה לסיפור, לפתיחת העניין, ולהוביל אותו אלינו, אנחנו, אותי. ויהי בימי אחשוורוש, אומרים חז"ל, כל מקום שלא מופיע השם אחשוורוש במגילה, אלא רק המלך, הכוונה היא למלכו של עולם. וכאן מופיע, ויהי בימי אחשוורוש. מי זה אחשוורוש? מלך. מולך. הוא מולך השבע ועשרים ומאה מדינה, ובאותם הימים הוא עושה משתה, וחז"ל אומרים בגמרא, מה פתאום קפץ לו לראש הרעיון לעשות משתה באמצע היום? מה נסגר? למה זה לעשות משתה? ומה מיוחד במשתה הזה? עם ישראל נמצא בבבל בגלל חורבן הבית. הגלות הביאה אותם לשם. וידועה נבואת ירמיה, ישעיה, שאחרי 70 שנה יחזרו בחזרה לארץ ישראל, ועם ישראל יושב שם וסופר ומונה בלוח השנה, ועוד שנה ועוד שנה, כך 70 שנה. והגאולה קרובה לבוא. ועם ישראל נפשית מבין שעוד רגע בחישוב מתמטי הגאולה בוא תבוא, כשם שהחורבן היה על פי נבואה, הנבואה גם על הגאולה הייתה והיא תתגשם. אבל לא רק עם ישראל יושב שם, אלא גם יושב לו אחשוורוש עם השרים שלו ועושים חישובים, והנה קורה מה שקורה בכל הליך של חישוב מתמטי. מישהו טועה בהבנת המשוואה, והם פותרים את המשוואה ומגיעים למסקנה, מה שנקרא תשובה סופית, כן, שזמן הגאולה עבר. לכן עם ישראל יישאר לנצח בבבל, מדי, פרס. זהו זה, אין חזרה מהחורבן, והעסק נשאר שם. לכבוד זה עושים משתה. לכבוד זה עושים משתה גדול לכל שרה ועבדה. איזה יופי. עם ישראל יישאר בגלות באופן קבוע.
זה
הרב שלכם,
לא רוצים
שעם
ישראל לא יהיה
איתם
כל
מה. תגידי, היית מבטר על עבדים בחינם? היית מבטר על חכמים? היית מבטר על כלכלה? היית מבטר על... לא, טוב להם שהם היהודים שם. יש ברקע איזה... נופל לי בבקשה, זה זום. סליחה. רבותיי, כמה פעמים קורה לנו בחיינו? אנחנו נמצאים במציאות החיים, אני מדבר עכשיו דווקא על החיים הרוחניים שלנו, ואנחנו טועים בחישוב. ישנם מצבים שבהם האדם אומר, אני לא רוצה קשר עם יהדות ודת, כי זה מעיק, כי זה מרגיז, כי זה כובל, כי זה מגביל, לא רוצה. בחישובים שלו, הדת והיהדות והמצוות הם דבר שלילי. זה המסקנה שהוא הגיע, לפי המשוואות והתרגילים שהוא בחן. יש אנשים שמצאים בצד השני, אומרים נכון, אני יודע שיהדות היא מיוחדת והיא קדושה וכו' וכו' וכו', אבל תראה אותי, תראה אותי. אני פושע, אני עבריין, אני חוטא. הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי. במצב הזה, עזוב, אבוד, אין מה לעשות, ככה זה. אני לא בסדר ואני אהיה לא בסדר ואני אכשל מיליון פעמים. בשביל מה לי להתחיל כל פעם מחדש? עזוב, שחרר. בין שני הקצוות הללו, אנחנו רובנו רצים בעבודה הרוחנית שלנו. בין הרמת ידיים של ייאוש, שכבר הוא לא רוצה אותי, לבין מסקנות מוטעות ביחס שלי אל התורה והמצוות. ונותן התורה בוודאי. אנחנו מתבוננים על המגילה הזו. אני רוצה שתסתכלו בבקשה על המהלך שאנחנו מובילים בתוך המקורות שיש לפניכם. אני רוצה קודם כל להתחיל במקור מספר 2. אומר המדרש רבה, הוא מגלה לנו מימד מרכזי במה שקורה לנו בחיי היומיום הרוחניים שלנו. ואתם יודעים מה? אני אקרא לזה אולי בשם המדעי הרפואי שקוראים לזה. יש זבוב, אני חושב, בברזיל, דרום אמריקה, או שם, או ביערות אפריקה, אני כרגע ברח לי המיקוד בעניין, שאם הוא עוקץ את הבן אדם, הבן אדם נכנס לתרדמת. הבן אדם ישן. ישן. אבל לא רק ישן, הוא ישן. יכול לישון הרבה מאוד זמן. אני לא יודע, משתנה מאדם לאדם, אדם גם יכול למות מזה. עבוד ישן, מה שנקרא ישן באמת, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, מה שנקרא צמח. הוא ישן. אחד הדברים המרכזיים שיש לנו בפן הרוחני שלנו, שאנחנו חולים במחלת השינה. אנחנו ישנים. רדומים לגמרי. אנחנו לא ערניים לצד הרוחני שבנו. ואתם יודעים, אדם ישן, אם אתם יכולים לראות את זה, תעקבו אחרי החברים שלכם בפנימיה, תעקבו גם בבית. אדם ישן, אמנם הוא לא פועל כמו שהוא ערני, אבל הוא מזיז את ידיו, הוא מזיז את רגליו, הוא מסתובב, הוא מסדר את השמיכה מדי פעם בפעם. כלומר, הוא קשור למציאות, אבל הוא ישן. רוב הפעולות שלו לא קיימות. הוא לא מתפקד באופן נורמלי. הוא עושה פעולות מינימליות ולא יותר. ותסתכלו במקום מספר 2. זו המחלה הנוראית שכל אחד ואחד מאיתנו חולה. אני רק לא רוצה להגיד עכשיו בלי בדיקה באיזה רמת חולי. האם הוא ישן כרוני? או שהוא ישן ולפעמים הוא מתעורר. זה שונה קצת. אבל מחלת השינה תוקפת את כולנו. אנחנו רדומים בכל התחומים שקשורים לרוחניות. אנחנו מסתדרים מדי פעם, מסתדרים את השמיכה, מושכים מפה, נהיה קר ברגל, מושכים משם. אבל אנחנו לא פעילים ולא ערניים בתחום הזה, וזה אנחנו מייצגים מציאות עגומה שמופיעה במגילת אסתר. ותסתכלו במקום מספר 2, ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד, עם אחד מפוזר ומפורד בכל העמים וכולי. אומר המדרש רבה על אסתר, עם אחד אותו שנאמר בו השם אחד. עם ישראל נאמר עליו, שמע ישראל, השם אלינו השם אחד. והעם הזה ישן, אבל לא רק העם הזה, אלא מה זה ישנו? אומרת הגמרא, ישנו זה רמז שהמן אומר לאחשוורוש, הקדוש ברוך הוא עזב אותם, תסתכל על החשבון, אין גאולה, הקדוש ברוך הוא ישן. מבחינת היחס שלו אל העם שלו, הוא ישן. יש נו, ישן וו. רומז לשם הוויה. ישן, הוא ישן, אומר את המדרש, ישן לו מעמו. דבר אחר, ישנו עם אחד. ישנים הם מן המצוות, אין לך מה לדאוג, תראה אותם פה, תסתכל עליהם ותבין איך הם ישנים לא אכפת להם מהתורה, לא מהמצוות, נוח להם עם מה שיש להם. הם מסתדרים עם הקניונים בבבל, הולכים לבלות בפרס, יש להם כל מיני הופעות, טוב להם בחיים. מה עם המצוות? יש שנים. זהו, מדי פעם עושים מצווה קטנה פה, מצווה גדולה שם, אבל איך אומרים, מושכים את השמיכה, איפה שקצת קר, מחסים, וזהו, מרגישים נחמד. יש שנים. מי שקצת, זה חוזר על עצמו, זה כאילו... נכון? נכון, זה בדיוק, ישנים, כן. לא ערניים למציאות. נכון, גם זה חלק מהשינה, כן. ההוא וההוא, כן, נכון, זה גם אומר אמן, ישנו, מישהו שם, לא אני, אני אצל. התפיסה הזו, מי ש... יודע ומבין בדברי המקובלים, להרי הקדוש יש הסבר מדהים מה המילה, מה קורה שם, מה זה ישנו הזה, מי ישן שם. אבל אני רוצה להזכיר לנו, אתם יודעים, מדברים הרבה על המלאק. אחד המצוות שיש בפורים זה לזכור, שצריך למחות את זכר המלאק. איפה המלאק נפגש פעם ראשונה עם ישראל, אתם יודעים? אתם זוכרים? שיצא ממצרים. איך נקרא המקום שבו פגשו המלאקים את ישראל?
אין המלאקים.
נקרא רפידים. שם מוזר. מה זה רפידים? אומרים רבותינו, אתם יודעים למה שם? כי רפו ידיהם מן המצוות. ברגע שאתה ישר מן המצוות, מגיע המלאק. המלאק תפקידו להעיר אותנו. השיר שמה, המלאק בא להעיר אותנו. המלאק בא לעורר אותנו מן השינה שאנחנו ישנים בה. ואנחנו חושבים שהחיים הם בסדר בסך הכל, באמת, סבבה. בואו נשים דברים על השולחן. בואו חושב. אנחנו חיים, חיים טובים, בסך הכל הרפואה מתקדמת, אנחנו די בריאים. הרבה עבודות שפעם היו קשות ומפרחות, היום זה נעשה בקטע האצבעות. הכל נגיש, יש המון זמן, מה רע? אז אפשר, איך אומרים, לישון, יש הרבה זמן לישון.
טוב.
כן, נכון, נכון, למי שרוצה להתפגש עם המלאק. לכן, התפיסה הזו של המלאקיות היא לא רק בגפן הפיזי. המלאק מסמל את הספקות, את השאלות, דברים שאין להם מקום בכלל, אבל אדם יודע שאין להם מקום. אלא זה רק תירוצים כדי שאדם רוצה להמשיך לישון ולכן הוא מתרץ, הוא מחפש כל מיני הסברים שכנע את עצמו שהוא צודק, אבל זה לא האמת והוא יודע את זה. אם כן, בואו נתקדם קדימה, תסתכלו במקום מספר 3. בואו תלמידיו של רשב"י ואומרים לו, רק רגע, אנחנו לא מבינים את המשמעות של המגילה הזו, כל הגודל של הגזרה, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שהיו באותו הדור כליה? מה, בגלל שאכלו מאותה סעודה צריך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים? מה, לפעם ראשונה שיהודים לא אכלו לא כשר? נו באמת, על זה צריך להשמיד את עם ישראל, זאת הגזרה. אומר להם רשב"י, כן. אמר להם, אמרו אתם, תגידו אתם, מה אתם מפנים אצבע החוצה? למה הם התחייבו? מה איתנו? סליחה. כן, סליחה. תגידו לי אתם, אנחנו נוטים כל כך הרבה פעמים, ואני רואה את זה בשיעורים, כאילו אנחנו מנותקים, אנחנו ישנים. רבותיי, רשב"י, אומר לכם משהו? חוץ מלעלות לקבר שלו?
לשרוף מדורה.
מדורה, כן. מי זה רשב"י? באיזו תקופה הוא היה? אחרי חורבן הבית. תסתכלו על התמונה הכוללת. מדוע חרב בית שני? כי ישנו מן המצוות. אומרים לו תלמידיו, למה הם התחייבו כליה? אומר להם רשב"י, תראו מה איתנו, תגידו אתם, אנחנו כל כך טובים ולהמשיך לישון ולהפנות אצבעות החוצה. אבל אומר להם רשב"י, כן, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. כולה מה קרה, זכנו. אבל רבותיי, קראנו במגילה עכשיו שאחשוורוש גוזר לעשות כרצון איש ואיש, זאת אומרת שהסעודות היו, מי שרצה עם הכשר קיבל עם הכשר, מה הבעיה? לעשות כרצון איש ואיש, אני אוכל בדץ, יביאו לו בדץ. אתה רוצה לאכול, לא יודע, כשרות אחרת, כשרות אחרת. אני לא רוצה, כמעט בא לי לדבר על הסיפור של אתמול עם כשרות החדשה שהתחילו להריץ. אבל אני אמנע מזה כבר.
כן, מה קרה
שם? לא רוצה לדבר. לא רוצה לדבר. ממילא, ממילא, מה הבעיה? אז אכלו אוכל כשר, רק אצל אחשוורוש. מה אתם יודעים? מי קייטרינג? מה הסיפור? יין נסך, לא היה. אתה לא רוצה, נפתח לך את הבקבוק, אני לא אפתח לך. אני רוצה לפתוח, תפתח אתה, אין בעיה. כרצון איש ואיש. למה נגזר עליהם כליה? השינה מן המצוות, התפיסה שאומרת, אני מסתדר עם החיים, וזה בסדר, לא נורא. אז אני לא אפלל פעם, פעמיים, שלוש בשבוע. מה קרה? פעם אחת עשיתי את זה, סבבה, ממשיכים הלאה. אנחנו לא ערניים למצב הרוחני שלנו באופן האישי. ואדם חושב שהחיים יכולים להמשיך כרגיל, ואין שום דבר מאחורי הקלעים. כל מגילת אסתר עניינה להראות לנו באופן ברור, ולא שנסתכל עליה כמו שהיינו ילדים וחיכינו שהקורא יגיד המן ונרעיש. אנחנו אנשים מבוגרים היום כבר. מגילת אסתר עניינה לגלות שיש מה שנראה כלפי חוץ, ומאחורי הקלעים יש סרט אחר. יש הצגה אחרת לגמרי, שבסופו של דבר היא הפוכה מכל מה שראינו בחוץ. הפוך לגמרי. אנחנו חושבים לעצמנו שאנחנו יכולים לחיות כרגיל, ומאחורי הקלעים זה אותו דבר. רבותיי, אנחנו ישנים. זאת טעות. מאחורי הקלעים יש בורא עולם שמניע את הכל, והוא תובע מאיתנו שנעמוד בכללים של הבורא כפי שהוא קבע לעולם. וגם אם אתה חושב שהכל בסדר, אתה ישן ואתה לא ערני לשים לב, בסופו של דבר הדברים יראו אחרת, כי אתה לא קובע שום דבר. יש מי שמחליט וקובע. והמגילה אומרת לנו, ליהודים הישנים, תתעוררו, תסתכלו במקום מספר 4 ו-5, תחילה. כן, זה מאוד בולט, כאילו, קרוב. תסתכלו בבקשה במקום 4 ו-5. כיוון דחזה, דמלו 70 ולא יפרוק, אמר אשתא ודאי תולו מפרקי, כך אומרת הגמרא במסכת מגילה בדף ד' עמוד ב'. שימו לב, משוכנע אחשוורוש וחבר שריו שהחישוב שלהם, של המציאות, הוא אמיתי, והיות והם לא יצאו עם ישראל והגאולה לא באה, לעולם לא יגאלו, והם משוכנעים לחלוטין. סליחה, לחלוטין. ומה קורה לסוף? יוצאים או לא יוצאים?
יוצאים.
אחשוורוש מת, ויש כורש, והגאולה באה, כי הוא לא יודע לעשות חשבון. טעית בחישוב. לכן אומר במקום מספר 5, כל הרכשנים אחריך, פסוק, בפרשת, נו, מי יודע? ושלח. סליחה, בפרשת כי נצא. פרשת זכור. כל הרכשנים אחריך, ואתה עייף ויגיע ולא יראה אלוהים. אומר לנו, הפסיק דרבתי, כל הנחשלים אחריך, שהוא יחזור. ככה לומדים, כשאנחנו עושים בעצמך את זה. ככה זה מאוד משכנע. כל הנחשלים אחריך, רב יהודה ורבי נחמיה. שתי הבנות בפסוק הזה. אחד מהם אומר, כל מי שהיה הענן מניחו ומשילו. כלומר, מי הם הנחשלים? הנחשלים זה אותם אנשים כמונו, הישנים מן המצוות, ונותנים לחיים לעבור, כאילו ככה יהיה בסדר, נסתדר. בזמן שעם ישראל היו במדבר, אנשים כאלה, הענן היה משאיר אותם בחוץ. אז המלאכים באו ותקפו אותם. זה תפקיד של המלאך. התפקיד לעורר אותנו מהשינה. כך אומר רב יהודה. ואחד אומר, כל מי שהיה הענן פולטו וחבטו. כלומר, לא רק היה מוציא אותם החוצה, אלא גם נותן לו איזה זפתה ככה, אולי התעורר. ורבי יצחק אומר, מהו כל הנחשלים אחריך? כל מי שהיה קורא תיגר אחר הקדוש ברוך הוא. שנאמר, יש השם בקרבנו, אנחנו שואלים, מה באמת? יש באמת קדוש ברוך הוא בפנים אצלי? לא, לא יכול להיות, פתאום. אני החוטא, אני הלא בסדר, מה, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכי, הוא בטח לא רוצה אותי. אין לו עניין בי. התפיסה הזו מוציאות אותנו החוצה אל הספקות, אל העמלקיות. ואנחנו נרדמים. נרדמים בשינה, נרדמים במצוקה, נרדמים בשאלות. פשוט כי אנחנו לא רוצים להודות בעומק שהשאלות שלנו בעצם הן לא שאלות אלא תירוצים. אפשר לענות על כל קושייה בעולם תשובה, על כל קושייה, אבל על תשובה אי אפשר לענות תשובה. על תירוץ אין תירוץ. ורוב רובם של ההסברים והתירוצים שאנחנו נותנים לעצמנו בעבודת השם שלנו מדוע לא לעבוד, הם בעצם תירוצים, הם לא שאלות ולא קושיות ולא ספקות. זה תירוץ להניח את הדעת שלך להמשיך לישון. טוב, ואז אנחנו מתגלגלים במגילה ותפתחו כולכם, בבקשה, בפרק, יש לכם תנכים, נכון? נא לדפדף. אז נא בבקשה דפדף, לפרק, כן. פרק ד', פסוק א'. לכם מסופר לנו, פרק ג', שהמן מבקש להשמיד לעור ולאבד כל היהודים, ואחשוורוש מסכים איתו, ונתנו לו את הטבעת, והוא חותם, וכותב את אותו פצ'קן הכתב, ושימו להם בפרק ד', פסוק א'. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרע מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. למה רק מרדכי נמצא בשער העיר? רבותיי, פצ'קן הכתב מתחיל להתפזר, והכרוזים יוצאים ב-127 מדינות. ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך מגיע, אין אדם שלא רואה את המודעות ברחוב, את הפשקבילים. גם יהודים היו שם. והם רואים שיש תאריך של בעוד שנה הולכים להשמיד אותם.
שבעוד שנה?
שנה אחרי זה. הולכים להשמיד אותם. ומי הולך וזועק זעקה גדולה ומרה? רק מרדכי. תגידו לי, זה הגיוני? זה הגיוני לכם? תראו את זה, אם אפשר לקרוא את המגילה, זה היה אצלם, פעם, כן, שמה. רגע, מה אתה אומר ממן? פח, פח. איפה אנחנו? 127 מדינות, עשרות אלפי יהודים, ומרדכי זועק זעקה גדולה ומרה. למה? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, כולם ישנים. יהיה בסדר, נסתדר, נמצא פטנטים, לא נורא, נתמודד כשיגיע, אתם מכירים את הקטע הזה, נכון? כשנגיע להר נכבוש אותו. מי מבטיח לך? מאיפה אתה יודע? מרדכי יחידי ערני ומבין שזה בגלל זלזול במצוות, זה בגלל שאנחנו ישנים, זה בגלל שעם ישראל לא ערני כדי לבחון את עצמו לקראת הגאולה, לבחון את עצמו מה קורה עם כל אחד ואחד באופן האישי, לא רק הלאומי. איפה אנחנו היום? הגאולה כל כך קרובה, ואנחנו מה? מחכים ומחכים ומחכים, והיא לא באה. ישנים. יש פה מישהו שרוצה שיפריע לו כשהוא ישן? גם המשיח לא רוצה להפריע לנו להמשיך לישון. אתם ישנים? תשנו. תשנו. הגאולה היא לא רק בפן הלאומי. הגאולה היא גאולה פרטית. אדם רוצה לישון, זה מה שאתה רוצה לעשות בחיים. באת לפה כדי לישון, נולדת עייף ואתה חי בשביל לנוח. מה אתה עושה בעולם הזה? איך אתה מסתפק במינימום שאתה עושה? איך אתה חי עם זה? הוא ממשיכה, מגילה ומספר, ויבוא עד לפני שער המלך, רבותיי. צריך התעוררות. הפורים בא לעורר אותנו לחדש את הקשר שלנו בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הרעיון המרכזי זה למרות המחשבות האלה, למרות שאתה ישן, למרות שאתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותך, למרות שאתה חושב שהוא לא רוצה אותך כי אתה עם עבירות וחטאים חס ושלום, לך לארמון, תתקרב עם כל הקשיים שלך, עם כל הספקות שלך, עם כל התירוצי סרק שלך. תתקרב אל שער המלך. נכון, אתה למוסך, בסדר, אבל תתקרב עד לשער, אל תיכנס, כי ככה לא נכנסים. ככה באמת לא נכנסים אל המלך, עם סק. אבל תתקרב לארמון, תעשה פעולה, תתעורר. תסתכלו אצלכם, במקור מספר 6, אסתר שומעת שיושב מרדכי בחוץ לפני שער המלך למוסק, נשולחת אליו שליח. ויגיד לו מרדכי את כל אשר קראו, ופרשת הכתב אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לעבדם, ופצ'ק עם כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך ולהתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. אני רוצה עכשיו לקרוא את הפסוק הזה בפן האישי הפרטי, ותראו כמה שזה עובד. הנשמה שלנו זועקת זעקה גדולה ומרה. זעקה גדולה ומרה על המקום שהיא נמצאת ועל סמי הקשינה שאנחנו משקים אותה ומרדימים אותה כל הזמן. ואז ותיאגד לו מרדכי, אומרת הנשמה על היהודי, תסתכל, תראה מה קורה, תראה איך המן, אותם הספקות, המליקיות הזו, תראה מה עושה לך, הוא עומד להשמיד אותך חס ושלום. אתה עלול להתרחק כל כך. הוא פונה הנשמה ואומרת לאדם, תתעורר, תתעורר מהשינה המתוקה כאילו שלך, ולצוות עליה לבוא אל המלך, תתחנן אל הקדוש ברוך הוא שיוציא אותך מהבוץ הזה שהכנסת את עצמך. אז תראו איזה קטע מדהים. כל אדם, כל אדם שיש לו אפילו שינה כל כך עמוקה, אני מכיר פה כמה כאלה שמשנים כל כך בפן הרוחני, ואפילו את הקולות הכאב של הנשמה של עצמם הם מנמיכים את הווליום, הם יודעים בתוך תוכם את האמת. עכשיו מגיע השלב שכולנו מכירים היטב, אולי אפילו במידה מסוימת אוהבים. מתחילים התירוצים. זהו, תירוצים. מרדכי אומר לאסתר המלכה, תשימי לב, העם שלך הולך להיות מושמד. יש גזרה של המלך, חתומה בטבעת המלך. וכל מה שחתום בטבעת המלך, אין להשיב. זה סגור. מה את עושה בבית המלכות? מה את שם? למה את שם? יש לך תפקיד. הנשמה שלנו באה לעולם, אנחנו באנו לעולם, יש לנו תפקיד. לא באנו לפה למשתה וליין ולחגיגות ולאוכל ולבילויים. אומר מרדכי לאסתר, תלכי לפני המלך ותתחנני, בשביל זה את שם. אומרת הנשמה לבן אדם, תתחנן, בשביל זה באת לפה. תראה לאן הובלת את עצמך. תתחנן שהקדוש ברוך הוא יסייע לך, שתצא מהמקום שנכנסת, כי בחרת להיכנס לשם. ואז מיד מה עולה? שלב התירוצים. יש פה מישהו שלא מכיר את השלב הזה? בואו נראה אם גם אסתר מכירה את השלב הזה. מקום מספר 7. ותאמר אסתר לאתר ותצווהו אל מרדכי, כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית, אשר לא יקרא אחד דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך. זה 30 יום, איזה יופי, זה דבר יפה, מדהים, מדהים. אומר יש לו, אסתר, אני מצטערת, אני מבינה, נכון, אתה צודק, אני צריכה להתחנן, אני צריך לבוא למלך, אבל, אתה מכיר את הכנעת? אתה צודק 100% אהב, אתה צודק 100%, אתה צודק, צריך לקיים מצוות, צריך לתאור את זה, אבל.
אבל
כל מה שאמרת, עזוב, שים בצד. מה שעכשיו אני אגיד זה המרכזי. תראה, יש לי סיבה טובה, אני לא יכולה להיכנס אל המלך, כי אם אני אכנס ושיקראו לי, יהרגו אותי, אני לא יכול להתעורר עכשיו ולהתחיל לקיים מצוות בצורה רצינית וכבדה ולא ברוחניות, כי החבר'ה יצחקו עליי, יגידו עליי, לא יאמינו לי, אני במדרגה שלי, אני עם עבירות, חטאים, וואלה! בול אסתר! שלב התירוצים! את הולכת לאבד את כל העם שלך! את בבית המלך! את הולכת למות, כי מגלו שגם את שייכת לעם היהודי, גם את תמותי. המלך גזר להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. וגם את בפנים, וכבר ראינו דברים כאלה, רק לפני 70 שנה. שימח שמם וזכרם העמלקים המכונים נאצים. חיפשו אפילו בדור שלישי או רביעי עם הסבתא של הסבתא שלך את היהודי, הרגו אותך. אפילו אם עד אז כבר אתה בכלל התנהגת כמו גוי, התחתנת עם גויים, ואתה בכלל ההורים שלך הם גויים. אבל הסבתא שלך יהודיה, לגזים. כבר היו דברים כאלה. מה יש לכם? תראו אותי. אני לא נקראתי לבוא למלך. מה אני אעשה? אין לי אומץ, אסור, זה סכנה, יהרגו אותי. כל התירוצים הידועים של האדם כלפי עצמו, למה לא להתעורר ומדוע להמשיך לישון ביחס שלו על הקדוש ברוך הוא ולמצוות. מילת אסתר, נורא יפה, נכון? אפשר להגיד, איפה פורים? זה פורים? זה יום כיפורים זה! יום חשבון נפש! פורים זה לא רק יום של שמחה. ההכנה לפורים היא הכנה אמיתית של חשבון נפש. ולהבין מה זה ימי הפורים האלה. ולכן באמת מובנת הגמרא שאומרת שלעתיד לבוא כל החגים בטלים חוץ מפורים. כי חשבון נפש צריך לעשות כל הזמן. אי אפשר לישון. אי אפשר להסתפק במה שיש. אם כן, מרדכי מבין מה קורה ונסתכלו מקור שמונה. זה היצר הטוב שלנו. אומר מרדכי לאסתר, כי מאחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודי ממקום אחר. אם את לא תלכי ותסכני את עצמך, ותמסרי את עצמך למען העם שלך, הגאולה תבוא, לא ממך. אבל בגאולה הזו את לא תהיי. ממקום אחר. לקדוש ברוך הוא יש תוכנית מוגדרת, מסודרת וברורה כלפי כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו בא לעולם הזה, ולקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית מושלמת עבורו. ואם האדם לא יעשה את מה שהוא צריך כדי להגיע אל התוכנית בכוחות עצמו, מתוכו, אתם חושבים שהוא ישנה את התוכנית של הקדוש ברוך הוא כלפיו? לא. הקדוש ברוך הוא יביא אותו אל התוכנית, גם אם יצטרך להיות בגזרת שמד. אנחנו כל כך מנוסים בהיסטוריה של העם שלנו, ואנחנו לא פוקחים עיניים. לקחת את ההיסטוריה, להתבונן בה, ולומר, זה לא היה פעם. לא לחינם אנחנו מברכים את הברכה שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. כאן ועכשיו. אתם יודעים, אני מסתכל פה על מה שקורה, ואני שוב חוזר על אותה תחושה של ישנו עם ישנים. והשאלה כל כך עמוקה, שאפשר, כמו בשינה האמיתית, להסתובב, לזוז, ואתה ישן. הלב חרש. האוזן אטומה. איזו שינה נעימה. איזה כיף. למה להטריד אותנו? למה להטריד את מנוחת הנפש? אנחנו כבר בראש בפורים, תחפוצות. כל החושים על איזה יין לקנות. למה אתה בא והורס לנו את החוויה? למה? תניח לנו לישון. טוב לנו לישון. אני חשבתי עצמי כשהכנתי אתמול את השיעור, תראה מה זה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בצורה מאוד גלויה. ואנחנו, לצערנו, כהרגלנו, מסתכלים על הדברים מתוך השמיכה בין הכריות. לא פעם ראשונה, אלא בשנים האחרונות כל הזמן מדברים על אחת האויבות הקשות ביותר והמסוכנות ביותר לעם ישראל, היום נמצאת בדיוק באותו מקום שהיה אחשוורוש. באותו מקום. וגם הם אומרים אותו דבר. להשמיד, להרוג ולאבד. אותו דבר. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, זאת לא מגילת אסתר, זו מגילת אחרי מג'אד. ככה קוראים לנשיא שלהם. ואנחנו נהנים מהסעודה, ברוך השם, חיים טובים, הכל בסדר. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תסתכלו רגע, מה אתם חושבים? אתם לא מתעוררים? צריך להעיר את עם ישראל רק בגזירת שמד ואז הוא מתעורר? רחמנות. אני שמח שאני הורס לכם את חג הפורים. זה היה הרעיון, הלוואי וזה יהיה ככה. אלא שנעשה את החשבון לפני פורים. ונתעורר, אז יש על מה לשמוח בפורים. על התשובה, על הערנות החדשה, על השינוי של היחס אל התורה והמצוות. אבל שוב פעם תסתכלו, ואני קורא במקום מספר 9. היה אחד ממלכי ישראל, קראו לו מנשה. הוא היה כל כך רע ורשע, ומספרים לנו חז"ל בילקוט השמעוני, מנשה שעשה את כל הרעות שבעולם, ובסופו של דבר רצה לעשות תשובה ולהתקרב על הקדוש ברוך הוא, ותראו מה הוא עושה, הוא מתפלל, הוא מתחיל להתחנן על עצמו. מה עושים המלאכים באותו זמן? זה רשע מרושע. מלמד אותנו הגמרא דבר שנקרא, יש חלונות ברקיע שהתפילות נכנסות משם, והיו מלאכי השרת סותמים את החלונות שלא תעלה תפילתו לפני הקדוש ברוך הוא. רשע כזה שימות, שימות בראשו. ואומרים לפניו, ריבון העולמים, שימו לב קצת במעשים הטובים שלו, שהעמיד צלם באחד להעמיד עבודה זרה בתוך בית המקדש. כלום יש בו תשובה? לא, שהתפילות שלו לא יעלו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם איני מקבלו בתשובה, הרי הדלת נעול כנגד כל בעלי תשובה. אדם מתייאש, סופית. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חתר לו כמין חתירה אחת תחת כיסא הכבוד, ושמע תחינתו משם. זה מה שנאמר, ויתפלל אליו, ויעתר לו, וישיבר ירושלים למלכותו. הקדוש ברוך הוא מחזיר אותו למלכותו. תשובה. אדם כל כך רשע, כל כך מושחת, ברוך השם, אנחנו לא שם. למה אנחנו לא עושים תשובה? למה אנחנו ממשיכים לישון? למה אנחנו מחפשים לנו מיליוני תירוצים והסברים כמו אסתר? לא קראו לי, לא מתאים, אני לא יכול עכשיו, אי אפשר, זה מסוכן. למה אנחנו לא מתעוררים? למה אנחנו נותנים לעמלקיות הזו, לספקות הללו, לחלחל בתוכנו חופשי? ואנחנו נותנים למעשה לעמלק להרפות את ידינו מן המצוות, ואנחנו מרגישים טוב עם זה. זו השאלה הגדולה שעולה מן הפסוקים הללו. טוב, ובכל זאת אסתר משתכנעת ואומרת לאחשוורוש ולמרדכי, ותסתכלו במקום מספר 10, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, לך אשר עבדתי, עבדתי. רבותיי, יש כאן לקח גדול. אם אתה חושב שאתה כל כך אבוד ואתה כל כך רחוק מהקדוש ברוך הוא והוא לא רוצה אותך ואין סיכוי, לך על זה, מה אכפת לך? בכל מקרה אתה אבוד. לשנות כיוון. אתה אומר שאתה כזה אבוד, אז מה יש לך להפסיד? מה יש לך להפסיד? לך על זה. אתה אומר, אני לא ראוי, לא כדת, לא מתאים, so what, אתה עבוד, לך, מקסימום, הרווחת. מה המינימום? שאתה עבוד, אז מה השתנה? מה אכפת לך? איזה תירוצים אנחנו מוצצים לנו מהאצבעות? כדי לא לעשות, כדי לא להתעורר. ואני רחוק ולא שייך, אני לא מרגיש שייך, לא שאני מחובר, כל כך תירוצים, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל סליחה, הלא משמעותיים הללו. יש הלכה שאומרת שבפורים לא מדקדקים. כל מי שפושט יד, נותנים. טוב, אני לא רוצה להמשיך מהמקורות. בגלל קוצר הזמן, אני רק רוצה לומר לנו דבר אולי שיסכם את הרעיון המרכזי בשיעור הזה. רבותיי, אם אנחנו חושבים שאנחנו רחוקים מהקדוש ברוך הוא, אם אנחנו חושבים שבגלל ענייננו הפרטיים, העבירות, חס ושלום, החטאים, הפשעים, אנחנו לא ראויים להתקרב אל המלך, מלכו של עולם, אנחנו צריכים לזכור כלל גדול. הכלל הגדול אומר שבפורים כל הפושט יד נותנים לו. לא משנה מה המצב הרוחני, לא משנה מה המצב הרוחני שלך. גם אם הגעת לבור תחתיות ועברת לעבירות הכי חמורות שבתורה, יום הפורים מקרב את האדם מחדש לקדוש ברוך הוא.
נו מה, גם יום כיפור, גם הושענא רבה,
לא, 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 קודם כל זה טוב. שתיים,
כל פעם אומרים זה מעלה יותר גדולה מהשני.
כנראה שרוצים שתעשה איתם משהו. לא הספקת פה, תעשה פה, לא הספקת פה, תעשה פה, תגיד תודה על ההזדמנויות.
לא אמרתי,
כי מתי ההזדמנות אחת זה היה נורא.
לא אמרתי שזה רע, אבל
כל פעם אומרים את זה. לכן, תן לי עוד איזה משפט, ובמקום להתייגע בהתנצחות. היום הזה של פורים הוא היום שכל מי שפושט יד, גם אם הוא לא ראוי, פותחים. ביום הכיפורים מי שלא ראוי, לא פותחים. בשאר הזמנים, מי שלא ראוי, אתה עושה תשובה קודם. אחר כך תבוא. כי אני לבוא לפני שער המלך בלבוס. בפורים אפשר לבוא אל שער המלך ולבוסק. אפשר להיכנס אל המלך ולבוסק. אפשר להיכנס אל המלך שכולך שחור משחור. כי בפורים, כל מי שבא אל המלך, נותנים לו. זה יש רק בפורים. בשום זמן אחר לא קיים. לכן יום הפורים גדול מיום כיפור. יום הפורים צריך להיות יום שבו הנס הגדול של כל אחד ואחד מן היושבים כאן, ובכלל מעם ישראל, זה נס שבו אנחנו נתעורר מהתרדמת הרוחנית שלנו ונצא להפוך לערנות מוגברת, בלתי פוסקת, של עלייה בקשר הרוחני בינו לבין הקדוש ברוך הוא, בדבקות בתורה ובהקפדה על המצוות קלה כבחמורה. זה פורים. כל אחד יכול וחייב לבוא אל המלך. זו הזדמנות של פעם בשנה לבוא איך שאתה, כפי שאתה, ויקבלו אותך. ומשם ודאי וודאי שאפשר ללכת לחג הפסח, חג החירות וחירות אמיתית. פורים כשר ושמח. אמן.